לכם חודש טוב. לישון עם הפירוש עם הפירוש שלי על ישעיהו וב, שהוא הפך כל מה שאומרים כולם על ישעיהו וב, כמעט כולם, והצלחתם לשרוד. אז מה השאלות שיש לכם?
פסוק.
מה?
מי ישלח מי לכאן,
קושי השערה
וציג בסוף
השיר. זאת אומרת, מה עושים עם הפסוק הזה, כן?
למה לא כולם מחביאים כך?
וואו, כן. זה באופן קבוע השאלה שאין לי עליה תשובה. בשורה של מקומות, יש לי מקומות יותר קשים.
מה שרב רואה, כאילו נראית כאילו אפשר גם להגיד, אין בעיה להגיד ש לאיפה, אפילו מראה שיש לך פה הבדל די משמעותי בין מה שמיכאי הוא רואה לבין מה שהוא רואה, שבגלל שאם אתה רואה את הגזרה או אתה רואה גם את המעמד לפני הגזרה, יש כזה שבדל, אין יכול.
או יופי, מישהו קרא את הרב רואה ואז מה?
ואז אין בעיה עם הקושיה שכאילו
זה שאמרתי שמיכאי הוא, זה בוודאי לא התחלת נבואתו, זה מפורש שם. אז רגע, למה זה מתארץ?
זה מתארץ כי, נכון, כי זה נבואה דומה מבחינת מה שאתה רואה, אבל היחס של הנביאים, כל אותם הנביאים למראה הזה הוא אחר לגמרי. כאילו, שניהם רואים את השם גוזר גזירה. זה התוכן הכללי, אבל ישעיהו רואה באמת את הכל, את כל המראה.
הוא שותף מלא.
הוא
שותף מלא.
הוא שותף מלא, הוא רואה הכל.
הוא שותף, כי הוא חלק מהשיח. מיכאי הוא רק צופה בשיח.
בטח, זה אפילו יוצא מסביר, כי זה אומר לך, איך מיכאי בן מימלה כבר נביא, זה פחות מפעים אותו.
על כל פנים, בעיניי זה שם איזשהו אות שזה לא חייב להיות התחלת נבואתו של ישעיהו, וכל השאלה היא איך מפרשים את מי ישלח ומי ילך לנו, כן?
אולי שזה, הרי בהמשך שולח אותו לאחשוורוש, אז אולי זה כאילו ממשיך שולח אותו להראות עיניו, יש נבואה בספר.
כן. טוב, העיקר הוא לדעתי בזה שאת מי ישלח ומי ילך לנו הוא נאמר באופן ספציפי על תיאור של סילוק שכינה, לא סתם גזירה, אלא על תיאור של יציאת השכינה, שזה דבר בקנה מידה כה מזעזע שהוא קרוב מאוד לנבואת חורבן. ואני שואל את עצמי כמה נבואות כאלה יש. אני יודע שרגילים לחשוב שהנביאים מלאים נבואות חורבן, אבל אני חושב שהתחושה הזאת באה בגלל ישעיהו פרק א', שהרב מרדכי פירש את פרק א' כשיקוף של ו', כאמירה לעם של ו', על זה נדבר עוד מעט. אבל אין הרבה נבואות חורבן, יש הרבה נבואות פורענות. אני חושב שמבלבלים ביניהם. יש נבואות קשות של פורענות, מה שראינו בפרק ב', ב' ג' או בפרק ה', שתהיה, שצפויה איזו קריסה שיש איזה באופק משהו ש שכל העולם המוכר לנו יעבור טלטלה נורא, זה יש הרבה. אבל נבואות חורבן, למשל ירמיהו נביא החורבן, אני מסתכל כמה נבואות חורבן, רעה אנוכי מביאים צפון ושבר גדול, זה לא נבואת חורבן. נבואות חורבן אין הרבה בירמיהו. יש בנבואות, יש בירמיהו נבואות חורבן, אבל לא רבות כל כך. למשל אחת מהן בתוך ירמיהו קפה, שמתאר, מזכיר לראשונה את נבוכדרצר מלך בבל עבדי ואת כל כיבושיו ועל כל, על כל פני תבל, על כל העמים והארצות שמסביב. בסוף בפסוק למד יש אמירה מסוג ישעיהו וב, השם, מתי נביא להם את כל הדברים האלה, השם ממרום ישאג וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נבר, עידד כדורכים ינד כל יושבי הארץ. בירושו השם כבר נמצא במרום, השכינה כבר לא כאן, כבר לא בירושלים, והוא שואג ממרום על נבהו. זה לא מת... זה קרוב לנבואת חורבן. ואגב, שני הפסוקים הדומים לשאוג ישאג, השם, זה השם מציון ישאג ומירושלים תן קולו, בסוף יואל ובתחילת עמוס. נכון, הזכרתי לכם את זה, שאלה לדעתי שלושת הפסוקים הרלוונטיים לסוגיות, סוגיית הגמרא בתחילת ברכות, שהן שלוש השמורות, ועל כל בלילה, הלילה זה הגלות, ועל כל משמרת השם שואג כארי, ושאלה מתי ואיפה שומעים שאגה כמו זו של יואל, שהיא ישועה, שיש בה ישועה. בכל אופן, שהשם שואג ממרום על נבהו, פירושו שכבר לא כאן. הנבואות כאלה הן נבואות יחסית נדירות, אפילו בירמיהו. נבואות יוצאות דופן, הן מעוררות, עוררו ויכוח כבד ביותר, כשירמיהו ניבא, מה שמופיע בפרק זין בירמיהו, ובהקבלה בפרק כ"ו בסיפור, כשלא יהיה הבית הזה, הביאו אותו למשפט. פרק כ"ו מתאר את המשפט של ירמיהו על כשלא יהיה הבית הזה. שילה חרבה, המשכן בשילה חרב, כשלא יהיה הבית הזה, על זה היה משפט. על רעה אנוכי מביא מצפון ושבר גדול לא היה משפט. כן, אני עושה קו ברור בין נבואת פורענות ובין נבואת חורבן, או נבואת סילוק שכינה. בנבואת סילוק שכינה ראו רבים מאנשי ירושלים, ובעיקר רבים מאנשי בית המקדש והר הבית, אלה שם ירמיהו נשא את המסע הזה, את הנבואה הזאת. לא, אין מסע אצל ירמיהו. הם ראו בזה התגרות, הם ראו בזה פרובוקציה, הם ראו בזה משהו ש... שעליו צריך להושיב נביא כזה בכלא, כי זאת פגיעה במקדש, וירמיהו נשלח לפגוע את הפגיעה הזאת במקדש בידיעה ברורה שזה יפגע. כמו כשהוא אומר איכל השם, איכל השם, איכל השם, אמא שמה באותו פרק זין, כי יש משהו מקולקל עמוק בתפיסה שאומרת שהשם שוכן כאן לעולמים, וכל אמירה אחרת היא פגיעה בקודש. כך שפרק ו' זאת באמת אמירה חריפה יוצאת דופן של השכינה אמורה לצאת. ועל זה נאמר את מי ישלח מלך לנו ואומרים אם נשלחני. וכך אני מסביר למה ישעיהו לא מתווכח, הוא לא אומר כי נער אנוכי כמו ירמיהו, והוא לא אומר מי אנוכי כמו משה, והוא לא אומר ריבונו של עולם מי יקום יעקב כי קטון הוא כמו עמוס. הוא לא אומר את כל הדברים האלה. מדוע? שהוא כבר אמר כמה וכמה נבואות פורנות, היינו בית ג' ד' והי, והוא כבר התמודד עם השליחות הנבואית הקלאסית, היינו לזעזע את חברת השפע הגאה והמצליחה של תקופת עוזיהו לפני הרעש או לפני השבר הגדול, ועכשיו הוא כבר צופה בשבר עצמו, ועכשיו באמת זה שימוש עמו ואל תבינו רואו ראו ואל תדעו. כן, עכשיו כל השאלה הזאת של איך הקדוש ברוך הוא שולח את ישעיהו בשלב שכבר אין מה לעשות, השאלה הזאת נעלמת מפני שהנבואה הזאת באה בשיאה של תקופת התמודדות שנמשכה איזה זמן, חודשים או שנים או שנים אחדות, אני משער יותר מחודשים, שנתיים לפני הרעש זה עמוס, זה בערך דומה. וכאן כמו בעמוס ת', זאת הנקודה של הכפתור וירשו הסיפים, הנקודה של הרעש, הנקודה של הזעזוע, שבה באמת נשאר לשאול רק עד מתי השם. ולכן גם ישעיהו מתוקף המעמד נענה לשליחות הזאת, הוא כבר בתוך זה, הוא כבר שנים בתוך זה, עכשיו כבר זה לא הזמן להתווכח או להגיד אני רק נער או דברים מהסוג הזה, כי זאת לא באמת נבואת התחלת נבואתו, אלא שליחות על סילוק השכינה. ואולי אני אתן לכם את השאלות לפני שאני אתן עוד דוגמה אחת, כן?
אבל רוב הנבואות של הנביאים אמורים להיות בעצם נבואות פורנות, כי הם מנבאים על העתיד. מטבע הדברים זה צריך להיות ככה.
כל נביאים לא מנבאים, אלא השם מנבא אותם. מנבא פירושו מדובב אותם. מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם. הנביא ניבא בנפעל. ניבא. כן? הנבואות הן נבואות פורנות, כי הנביאים מתנבאים, כן? האוזן שלנו מתקשה בנפעל על העתיד, זה נכון. ופה גם כן יש עתיד. העתיד הוא עד השם שעוערים מעין יושב ובתים מעין אדם, כי מה שישעיהו רואה זה את עליית השכינה ממקומה, ואת זה שהבית כבר לא מכיל את השכינה. איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. דוגמה, נדמה לי שהזכרתי לכם את פרק ט' במלאכים א', שהשם אומר לשלמה, כן, הבאתי לכם את זה? זה משהו דומה לישעיהו ו'. עצם האמירה שהמקדש כמו שהוא, שבית השם כמו שהוא נמלא כבוד השם, כך יכול הבית כולו לעלות למרומים. זאת תגובה חריפה של השם נגד שלמה על תפילת שלמה. תפילת שלמה היא באמת יצירה מדהימה, היא חיפייה ביותר, שבנויה באופן די ברור על דברים כפחת, על פרק התוכחה, כן? דברי הברית, העלות שבספר דברים, נכון? אתם זוכרים את זה? איך אני, מאיפה אני לוקח את זה? הוא אומר, למשל, תחים א' ח' למד ה' בייצר שמיים ולא יהיה מטר כי יחטאו לך. לפני זה בלמד ג' בנגף עמך ישראל לפני אויב אשר יחטאו לך. ולמד זין הוא אומר רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה, שידפון, ירקון הרבה, חסיל כי יהיה, כי יצר לו אויבו בארץ שערב, כל נגע כל מחלה. כי יצר לו אויבו בארץ שערב, שזה ממש קיצור של ויצר לך בכל שעריך בכל, כן, בארץ אשר. הפסוק המלא בדברים כפחת מקוצר, כי יצר לו יבוא בארץ שערה, בארץ שערה. הזיקה בין תפילת שלמה במלכים א' ח' לבין דברים כפחת היא לא מוטלת בספק, היא ברורה, בהירה לגמרי. רק מה, יש דבר אחד שדברים כפחת מבוסס עליו, והוא החורבן. החורבן האפשרי בדברי הברית, בעלות הברית, שבמלכים א' ח' איננו. תמיד יהיה הבית להתפלל אליו. כל צרה אשר תהיה ואשר תבוא, כי יחטאו לך, התפללו אל המקום הזה. רודו את שמך מחטאתם, ישובון כי תענם, אתה תשמע השמיים, סלחת, וכן הלאה וכן הלאה. זה תמיד יהיה, זה תמיד יעמוד לנו. כן, הנוכרי אשר לא מעמך ישראל, הוא הובא מארץ רחוקה למען שמך בתפילת שלמה, הוא ניגוד של הנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה בניצבים ולראות את מכות הארץ ההיא ואת החלויה. הוא יותר דומה ליתרו, הוא יבוא מארץ רחוקה למען שמך. ישמעו את שמך הגדול ואת ידך חזקה וזרוחה נטויה, ובא והתפלל על הבית הזה. כי יצא עמך למלחמה ולא יבואו בדרך אשר תשלחם, פסוק מ"ד, והתפללו אל השם דרך העיר אשר בחרת בה, הבית אשר בניתי לשמך. זאת אומרת, תמיד יבואו להתפלל בבית. אם יצאו להם מלחמה, אז לא תהיה להם ברירה, אם יתפללו משדה המערכה שהוא רחוק, אז הם יתפללו דרך העיר. ואם חלילה יהיו שבויים מישראל בארצות אויב, כי יחטאו לך, פסוק מ"ו, כי אין אדם אשר לא יחטא והנפתה והמונתתה לפני אויב, ושבו משוביהם אל ארץ האויב רחוקה וקרובה, וישיבו אל ליבם בארץ אשר נשבו שם, ושבו והתחננו אליך בארץ שוביהם לאמור חטאנו והבינו רשענו, שזה יסוד הווידוי שמופיע אצל עזרא וכדומה, אצל דניאל. ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם בארץ אויביהם אשר שבו אותם, התפללו אליך דרך ארצם שנתת עליו אותם, העיר אשר בחרת והבית אשר בניתי לשמך. שמעת השמיים נכון שלתך את תפילתם את חיינתם, עשית משפטם, סלחת לעמך אשר נתון בכל פי שם אשר נתון, נתתם מרחמים פני שוביהם וריחמו כי אבך ונחלתך עם אשר רוצאת המצרים מתוך כור הברזל, ואת עיניך פתוחות לתחינת עבדך ולתחינת עמך ישראל לשמוע עליהם בכל קורם אליך. כאן הוא מסיים. כי אתה הבדלתם למחלה מכל עמי הארץ, כאשר דיברת ביד משה עבדך והוציאך את אבותינו ממצרים, השם שם אדנות שם אביה. זהו. מה אין בתפילת שלמה? אין אפשרות, אין אופציה שהבית לא יהיה. הבית תמיד יהיה. מתי, איזה סיטואציה יכולה להיות שמתפללים אל השם מארץ אחרת, דרך ארצם? כן, מה יכול להיות? שבויים מישראל בארצות אויב. זה יכול להיות. זה גג הפורענות האפשרית. שהבית עצמו לא יהיה, ועם ישראל ברובו המכריע יהיה מפוזר בארץ אויב. והוא ימשיך להתפלל דרך ארצם ואל העיר בלי שיש בית במקום ההוא, במקום הזה, אין אפשרות כזאת, היא לא מוזכרת. כשרואים מה אין בתפילת שלמה, מבינים את תגובת השם, והירא השם אל שלמה שנית כאשר נראה אליו בגבעון. גבעון זה לפני, עכשיו זה אחרי, עוד רגע. ויאמר השם אליו, שמעתי את תפילתך ואת תחינתך, שהתחננת לפני, הקדשתי את הבית הזה אשר בנית על סום שמשם עד עולם. ועיניי וליבי שם כל הימים. מתי תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך בתום לב וביושר לעשות ככל אשר ציוויתיך חוקי ומשפטי תשמור? מקים אותי את כיסא ממלכתך על ישראל לעולם, כאשר דיברתי על דוד אביך לאמור לא יקראת לך איש מעל כיסא ישראל. אם שוב תשובו נתם ובניכם מאחריי, ולא תשמרו מצוותי חוקותי אשר נתתי לפניכם, הלכתם ועבדתם אלוהים אחרים, השתחוויתם להם, הכרתי את ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם, ואת הבית אשר קדשתי לשמי אשלח מעל פניי, והיה ישראל למשל ולשנינה בכל העמים, והבית הזה יהיה עליון. כן, ירושלים של מעלה, זה לא ביטוי חזלי, זה רק ניסוח חזלי של ביטוי מקראי, ביטויים מקראיים. בבית הזה יהיה עליון, כל עובר עליו ישום ושרק. ואמרו, על מי עשה השם ככה לארץ הזאת ולבית הזה? הרי זה מה שכתוב בספר דברים שיגיד הנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה. על הארץ, על שמימת הארץ, בדברים אין בית. פה לארץ הזאת ולבית הזה. אצל שלמה הנוכרי יבוא מארץ רחוקה רק כי ישמעו את שמך הגדול ואת ידך החזקה. ופה בתגובה של השם יש הנוכרי שיבוא מארץ רחוקה ויגיד, על מי עשה השם ככה לארץ הזאת ולבית הזה, למרות אשר עזבו את השם אלוהיהם אשר הוציאו את אבותם מארץ מצרים, יחזיקו באלוהים אחרים וישתחוו להם ויעבדום, על כן הביא השם עליהם את כל הרעה הזאת. רעה הזאת, מה? הכתובה בספר עלות הברית. זאת אומרת, יש פה איזה מחאה של עלות הברית של דברים כפחת, שהוא באמת חריג, שצועק לשלמה באוזן, את העיקר החסרת בתפילה שלך. אתה לא רוצה להעלות את האופציה של הבית הזה יהיה עליון, כל עובר עליו ישום ושרק. זה, אתה לא רוצה לשמוע דבר כזה. אין, לא. כן, עכשיו נתרגם את זה לישראלית. יכול להיות חורבן שלישי או לא יכול להיות חורבן שלישי? זה אני משאל שהגיע לאוזניכם, ויכוחים מהסוג הזה. הוויכוחים האלה היו כבר בימי הבית הראשון. יכול להיות חורבן או לא יכול להיות חורבן? השם ישכין פה את, את, את שכינתו לעולם. השם לא ייקח את שכינתו מפה. שכינתו פה קבועה, זהו.
מי אמר שהוויכוח
בכלל? מי אמר שהיה ויכוח? אם לא היה ויכוח, לא היו מעמידים את ירמיהו למשפט על זה.
לא, לא, אני מדבר על אצל שלמה. כאילו. לא, יכול ירמיהו יתווכח.
לא, שלמה אומר אין, לא יקום דבר כזה ולא יהיה. הוא לא אומר את זה, הוא פשוט לא, הוא מוריד את האפשרות הזאת. הוא לא, אין הווה אמינה, בדיוק, אין הווה אמינה, אין הווה אמינה, זה הדבר. והשם אומר לו על זה, זאת עיקר התגובה הזאת. כל התגובה לתפילת שלמה זה החסר הצועק הזה, שאתה אומר, על חורבן אין מה לדבר. על חורבן אין מה לדבר. עלות הברית, זה העיקר בעלות הברית? וכל התפילה, אין לה משמעות אם זה לא נמצא? כמו שאין קריאת שמע בלי וחרף השם בכם. נכון? אפשר להגיד את זה בשקט, אבל אי אפשר. אין בלי זה אין קריאת שמע. אז האמירות החריפות היוצאות הדופן האלה מעוררות תמיד זעזוע. רואים את הזעזוע אצל שלמה בתגובה של השם לתפילתו, ובתגובה הזאת רואים בדיוק מה חסר. וכששמים לב לזה שכל זה מרמז לדברים כפחת, אז גם מבינים על מה הוויכוח מתנהל. זה ויכוח בין שלמה לבין השם, יש ויכוח. וכשהם אומרים לירמיה, שירמיה אומר להם מיכל השם, מיכל השם, מיכל השם, אמא, מצטט אותם כאומרים, זה ביתו ולא, השם לא יחריב את ביתו. שום אדם לא מחריב את ביתו, שום מלך לא מחריב את ביתו, ומלך מלכי המלכים לא יחריב את ביתו. פורענות כן יכולה להיות, צרות כן יכולות להיות, בעיות יכולות להיות, מגעיפות, רעב, מלחמות, זעזועים ואסונות יכולים להיות. חורבן לא יכול להיות. קצת מאנשי חורבן שלישי לא יכול להיות. חושבים שגם גם קטסטרופות כאלה ששלמה מתאר בתפילתו לא יכולות להיות. זה באמת הפרזה על המידה. מה שבאמת יש לו מקום על פי, לא רק על פי, על פי התורה, על פי המדרשים, על פי הנבואות, על פי שורה ארוכה של דברים, זה חורבן כללי, קטסטרופה כללית מסגנון ויקרא כפב ודברים כפחת, זה פעמיים ולא שלוש. צרות אחרות כמו שירת, כמו שיש בשירת האזינו, זה יכול להיות, אבל לא חורבן גמור. אני אומר ששלמה כבר אמר את זה בתפילתו בפעם הראשונה, והתגובה של השם הייתה מכוח עלות הברית, הייתה תגובה מזעזעת. ירמיהו מצטט שהם אומרים את זה ומעמידים אותו למשפט הזה. מיכה, מיכה בסוף פרק ג' אומר במפורש את הדבר הזה. איך זה, איך לשונו שלי מיכה? ציון שדה תחרש וירושלים מאים תהיה והר הבית לבמות יער. ואז הוא מביא את והיה באחרית הימים של ישעיהו ב'. כן? כלומר ההקשר של ישעיהו ב' במיכה הוא אחרי הר הבית לבמות יער. ציון שדה תחרש וירושלים אם תהיה והר הבית לבמות יער, זה אפילו יותר חריף מישעיהו ו'. והנבואה הזאת של מיכה בסוף פרק ג' אכן מצוטטת בירמיהו כ"ו בהקשר של, בהקשר משפטו של ירמיהו, כראיה שביטויים כאלה, נבואות כאלה אפשריות, ושהם לא פגיעה בשם, בקדושת שם השם מעצם הגדרתן, שלא כל נביא שאומר דבר כזה צריך ללכת למשפט מראש. כן, מצטטים את מיכה המורשתי, תראו את זה בירמיהו כפר, אני לא זוכר את זה, את באיזה פסוק זה, מיכה המורשתי היה ניבא בימי חזקיהו מלך יהודה, שזאת אזהרה מפני זיהוי נבואות חפוז. מי היה חושב שנבואה כזאת יכלה להיאמר בימי חזקיה? מיכה המורשתי אני בא בימי חזקיה ומלך יהודה ויומר, כן?
לכאורה זה נאמר אבל ביום הראשון שחזקיה הוא מלך, כאילו מדברי הימים שהוא הרי מלך באלף ניסן, ובאותו היום הוא כבר זה, ומונים למלכי ישראל מניסן. זכור זה היה בו ביום, הוא אמר את הנבואה, ובו ביום חזקיה הוא חזר במדרכו של אחז.
הלוואי אומר שזה נכון. אני נוטה, לא נוטה, אלא אני, אחת מתלמידותיי החשובות כתבה, אולי העבודה הראשונה שכתבו לי תלמידים, רבקה רביב, כתבה מאמר לשמעתין לפני קרוב ל-30 שנה, והטיעון שלה היה, אחד הטיעונים המרכזיים שלה היה שחזקיהו הוא מלך פעמיים. יש בעיה בעניין הזה של השנה הראשונה למולכו בחודש הראשון. קודם כל בהיגיון, מעשים דרמטיים כאלה שהוא עושה צריכים איזושהי הכנה, וזה קשה להעלום את זה שזה ככה הוא יכול להתחיל בחודש הראשון. אחר כך הוא צריך עוד חודש, כן? זה כל הלחץ שלו. זה דברים שצריכים הכנה, וזה קשה להעלום את זה. אחר כך היא עשתה, היא הראתה שדמות ההזדהות של חזקיהו זה דוד, ודוד הוא מלך פעמיים. פעם השנייה זה המלכה של דוד על כל ישראל. ולכן היא הציעה שחזקיהו הוא מלך פעם שנייה, אחרי חורבן שומרון. גם על שארית ישראל, שזה מה שמשתמע מדברי הימין, כי הוא שולח שליחים לצפון. חז"ל אמרו שכבר בימי הושע בן אלעזר היה אפשרי לשלוח שליחים בצפון. כן, זה אולי אפשרי, אבל זה דחוק. הצבאות נמצאים בכל מקום, קשה לזוז שם. אבל אחרי חורבן שומרון היה תהליך של התארגנות, אז חזקיהו מלך בפעם השנייה, וזה הציעה פותר את הבעיה הגדולה שהציבו החוקרים, שעל פי התעודות האשוריות מסע סנחריב לא היה ב-14 שנה למלך חזקיהו, אלא ב-25 שנה למלך חזקיהו. כי האשורים מתעדים כל שנה, והשנים שמלך חזקיהו, שומרון חרבה בשש לחזקיהו, זה היה עוד ימי שלמנסר, חילוף שלמנסר לסרגון, וסרגון עוד מלך כמה שנים עד שסנחריב עלה לשלטון לפי הרשימות האשוריות ב-705 לפני למניין המקובל, ומסעו לארץ יהודה היה במינוס 701, בשעה ששומרון חרבה במינוס 721. 20 שנה לפני מסע סנחריב חרבה שומרון והוגלטה, אז זה לא שנת 14 למלך חזקיה. היו כל מיני ניסיונות אחרים, לא מצאתי הסבר מספק ורציני לשאלה הזאת. וזה לא איזה עניין אידיאולוגי שהאשורים יסתירו אותו, האשורים ספרו כל שנה ונתנו שמות לכל שנה, ויש לכל שנה סיפור מרכזי. זה ממש מסיחים לפי תומם בקטע הזה. אז ההצעה של רבקה רביב הייתה, והיא פותרת את זה באמת באופן חלק, שהייתה המלכה שנייה לחזקיהו על שארית הצפון, שארית שבטי הצפון. זה מה שמתואר בדברי הימים. לכן זה משולב בשליחים שרצו בשבטי הצפון, שומעים לבוא לפסח, והם לא הקשיבו. ובאמת, למה אחר כך פתאום יש הצפה ובאים בחודש השני? שכנראה חזקיהו עיבר ניסן בניסן, כלומר הוא הכריז על חודש הראשון כחודש 12 קודם, ועל החודש השני כחודש הראשון, ובזה הוא פתר את בעיית הלוח. אנשי הצפון היה להם פער של חודש בלוח, הוא הלך לקראתם בלוח, וזה אחד הדברים שלא הודו לו. לכן דברי הימים ממשיך לקרוא לזה חודש השני. אבל אז באו המונים. זה עושה סדר בדברי הימים. דברי הימים הוא מתאר את ההמלכה השנייה שלו, שהייתה במינוס 715, לערך 6 שנים אחרי חורבן שומרון. היינו בשנת 12 בערך, על המלכתו הראשונה. וזה באמת עולם את הדגם של דוד, שתחילה הוא מלך חזקיהו על יהודה, ועדיין הייתה ממלכת ישראל. פורמלית לפחות הייתה, לא בפועל זה כבר הכל בגריסה, אבל עדיין פורמלית היא הייתה. אז לא המליכו אותו על שארית ישראל בצפון, בפעם השנייה המליכו אותו על הצפון. וזה, זאת כל הדרמה של דברי הימים. וזה פותר גם את השאלה של ההכנות הדרושות למבצע כזה, שקשה להאמין שאפשר לעלות לשלטון ומיד להתחיל בו, וגם את שאלת הסתירה עם, עם התעודות האשוריות של מסע סנחריב, וזה פותר את השאלה שלך. בין היתר, אבל טוב, אז הרי אתה לא חייב לדעת מאמרים שנכתבו בשבעתים לפני 30 שנה. אבל נראה לי שזה נכון, שזה הסבר נכון. בכל פנים, אז דרך אגב, שמעתי משהו על על הכרוניקות האפונימיות של של האשורים שנמצאו בנינווה, בכל זה. עוד שאלה הייתה פה? אתה רצית משהו שם? כן.
רק רציתי לשאול לגבי על ישעיהו.
מה?
לגבי ישעיהו.
כן.
אם זה לא שחרר בבואתו, אז למה שאתה בעולם כך שריח מיוחד אם זה עכשיו הסוף? מה בדיוק אמור להיות השליחות שלו?
אז תכף, אז זה מה שאני רציתי לומר. זאת שליחות ספציפית לתיאור סילוק השכינה, שהוא באמת משהו מחריד, הוא משהו דרמטי, הוא משהו בסדר גודל של, של ציון שדה תחרש וירושלים אם תהיה והר הבית לבמות יער, של מיכה או מלכים א' ת' או איכל השם איכל השם איכל השם המה, כשלא יהיה הבית הזה. זה שייך לסוג הנבואות הזה, ולכן יש לו הקדשה מיוחדת ברמה, ברמה הייחודית של השליחות הזאת. ולכן גם אין ויכוח של ישעיהו, הוא כבר נביא שנשלח אל יהודה וירושלים זה כמה וכמה שנים, ו אין לו לא ויכוח ולא הסתייגות, ישעיהו מבין שזה זה רגע הגזרה. בזה כן, הרב ברויר ואנחנו לא חלוקים. כן, זה רגע הגזרה, זה רגע הרעש. זה הרגע שכבוד השם יוצא ממקומו. וזה הדבר הנורא שהוא עכשיו נשלח לומר לעם. ותכף נדון עכשיו על הקשר לפרק א', שפרק א' הוא שיקוף שלו, זה רעיון יוצא מן הכלל ומרתק ויפה של הרב ברויר, שארציכם שממה עריכם שרופות אש, זה עד אשר עם שעו ערים מעין יושב ובתים מעין אדם ואדמה תשעה שממה, זה ארציכם שממה. פשוט התרגום של ישעיהו וב לעם. אבל האופן שהרב ברויר מעמיד את העניין, שאומנם נשען על הפסוק את מי ישלח ומי ילך לנו כפסוק הקדשה, אבל הוא מעמיד בבעיה את עצם הרעיון של השליחות הנבואית, היינו של תקווה ותיקון ואפשר הזדמנות לשוב לפני השמן לב העם הזה. וזה לפי הרב ברויר אין כאן ולא יכול להיות כאן. ואני מפרש את פרק ב' ג' ד' ואת ה' בדיוק במקום הזה, בתפקיד הזה. זה פותר את השאלה הזאת. באמת הייתה נבואה קלאסית, נבואת תוכחה ופורענות, כמה נבואות כאלה לפני פרק ו', וזה פותר עוד דבר. כי לפי הרב רויר באמת עיקר שליחותו של ישעיהו זה באמת לא לימי עוזיהו, כל התיאור הזה רק בא כדי שיקשיבו לישעיהו אחר כך בדור הבא. אבל אז הנבואות של פרקים ב' ג' ד' ופרק ה' כלל אינן הולמות את מקומן ואת שעתן. תפקידן הוא מוזר מאוד. הברויר בורח מהניתוח ההיסטורי, כי הוא לא נוטה אליו כלל, מאז ומתמיד. הוא היה אומר לי, בהיסטוריה אני לא מבין. אני לא רוצה להתעסק בזה. נבואות כמו אלה שקראנו בפרקים בית הדהי, הן נבואות אל חברה מצליחה, אל חברה חוגגת, אל חברה גאה, חברת שפע אדירה. כך תיאר, ראינו את זה בפרק ג' ובפרק ה' ברור. אחרי כן, בתקופה הבאה, כפי שנראית בפרקים ז' והלאה, אין נבואות כאלה. פשוט אין. כשהמציאות היא כבר מציאות של קריסה, ישעיהו לא מדבר בשפה הזאת. הוא מדבר באמת על קריסה, אבל הוא לא, התיאורים האלה של חברת שפע שמלאה השחתה ועומדת לטבוע כולה, זה מתאים להיאמר בימי עוזיהו ירבעם. כך זה בעמוס, כך זה בישעיהו בפרקים האלה, וזה לא כך אך בדבות שתבונה אחר כך. ממש לא כך. זה שונה. באופן עמוק זה שונה. בפרקים ז' ח' אנחנו נראה את החושך הגדול, את האשורים מתרוצצים. המציאות היא כבר מציאות אחרת לחלוטין. וגם בפרק א' כבר רואים את הדבר הזה. אז אני לא רואה דרך לפרש את הפרקים ב' ג' ד' וה' מחוץ להקשר של ימי עוזיהו הגאים, המצליחים, החברה הזאת, החוגגת, מגאוות המלך עד גבו בנות ציון, ומגיעי בית בבית, טוף וחליל ויין משתיהם, וכל התיאורים הללו שראינו, זה נראה לי לא מתאים. גם ההקשר שמצאנו בפרק ב' לעוזיהו עצמו, דרך המגדלים והחומות עם הגאווה, זה לא, אחר כך אין גאווה, אחר כך יש מפולת. באמת יש מפולת, כשישעיהו הולך לקראת אחז עם שאר ישוב בנו, מה הוא צריך? הוא צריך להרגיע אותו שיש סיכוי להישרדות, כי אחז לא רוצה לשמוע, כי אחז מחפש עזרה אצל תגלת פילסר. הרי שני זנבות אהודים מהשנים, בשעה שישעיהו אומר לאחז את הדברים האלה, אחז מרגיש כאוד השם. זה כבר לא מצב שבו אפשר לומר תיאורים כאלה, כי חברת השפע הגאה של ימי עוזיהו אחר כך, בימי אחז, על ימי אותם נדבר לחוד, בימי אחז וחזקיהו היא כבר לא קיימת. היא לא קיימת. ובאמת אין פרקים מהסוג הזה. אני לא רואה פרקים מהסוג הזה. משתאות יש, יש פרק שמתאר שחרות ומתלוצצים בנביא, אבל לא חברת שפע גאה ומצליחה. זה מתאים לעמוס, זה מתאים לימי עוזיהו. ואז אני בא ואומר שבאמת התחלת נבואתו של ישעיהו הוא בפרק ב', שגם זאת קושיה גדולה. כי מאז חז"ל, כשדנו מה היה התחלת הספר, פרק א' או פרק ו', האופציה של פרק ב' לא עלתה בכלל. ולמה יש שם פסוק כותרת, שהוא כותרת לספר? הרי מה שהיינו צריכים למצוא זה רק פתיחה לנבואה, כמו והיה באחרית הימים. אבל יש לנו בפרק ב' פסוק א', הדבר שחזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, זה כותרת של ספר. שם תחילת נבואתו, לפי הבנתי, בדיוק בוויה באחרית הימים. אם אנחנו מבינים נכון שוויה באחרית הימים זה משהו מזעזע, מפני שהוא מעלה סימן שאלה על ההווה, שם מופיעה באמת הנבואה הראשונה שיש בה אמירה מאוד רדיקלית מאוד מאוד. היא בהתחלה מדברת למרחוק, אמרנו שהיא בעצם חוזרים אליה בסוף, אבל ישעיהו הרי פתח בה, הוא פתח בה בהקבלות לספר דברים, ראינו את זה. ואז הוא אומר, בית יעקב לכו ונלכה באור השם כי נטשת עמך בית יעקב. כאן ההתחלה. עכשיו זה נכון שזאת ההתחלה שנאמרת לעם, מה היה בין השם לבינו בבחינת נער אנוכי של ירמיהו, אין אנחנו יודעים, אין, זה לא לפנינו בכלל. אבל פרק וב הוא לפי הבנתי השיא של יחידת הפרקים ב' עד וב, שהיא יחידה שלמה, היא שזורה, דבר שזור בדבר, דבר מוביל לדבר, יש שם קשר פנימי מאוד ברור. אשור, צבא אשורי מתואר אבל לא נזכר בשמו, אמרנו שורה של דברים שמראים את הרצף ההגיוני של הפרקים, מהכותרת של תחילת פרק ב' עד השיא בפרק וב, לגמרי מסודר ויושב, ופותר את שורה ארוכה של שאלות, מה תפקיד הנבואה הזאת של פרק ו', אם היא נקודת החיתום של התקופה, אז זה פחור. אז אני חושב שלהמיס על פסוק אחד את השליחות, בניגוד להיגיון הפנימי של שליחות נביא, ריבונו של עולם, למה לא לפני שנתיים או חמש? למה אתה שולח את ישעיהו כשהכל כבר אבוד? התשובה היא, אכן זה מה שהשם עשה. וברגע הזה ישעיהו הוא כבר שותף בקריסה, בתיאור הקריסה. כשהרעש מתואר פה דרך וינוע אמות הסיפים, עם הרעש עצמו, הפיזי, ועם כמטאפורה לרעש שכבר כולם יודעים עליו וכבר כולם חוו אותו, שהנה וינוע אמות הסיפים והבית ימלא עשן, כבוד השם יוצא, הוא יוצא, אין מה לעשות, זה אבוד כבר, השמן לב העם הזה, אוזניו אכבד, עיניו השעה, זה כבר בעצם קרה, פן יראה ועיניו ושב ורפה לו, זה נאמר כשזה באמת כבר אי אפשר, זה בלתי הפיך, בלתי הפיך. ואז הוא שואל עד מתי השם, כי הוא מבין שזה בלתי הפיך. אם כל מה שהוא רואה זה הופעת המלך בפרק שבין מלך בשר ודם למלך בשר ודם, כדי להראות, לשתף את ישעיהו במי מהמלך מלכים, זה לא מסתדר עם הסוף. זה לא מסתדר עם הסוף. ועם המשמעות שלו, ועם תפקיד הנבואה. אז אני חושב שהדוח הקקל לומר שאת מי ישלח ומי ילך לנו, הוא אמירה ספציפית על הנבואה הזאת, שהיא חזון כל כך חריג, ש... חולל זעזוע כל פעם שנאמר משהו כזה. זה, אם זה דוחק בכלל, הוא הרבה יותר קל לעומת כל הקשיים האחרים שאני מעלה, הן על, על, על עצם השליחות הנבואית והמשמעות שלה, על תגובת הנביא ועל מקומם של הפרקים ב' ג' ד' ו-ה', ועל היחס ביניהם לבין פרק ו', ועל הפתיח של פרק ב'. ועכשיו אחרי כל זה אני באמת דן על פרק א', שאופציה סבירה מאוד, פרשנות סבירה מאוד, היא שארציכם שממה של פרק א' הוא שיקוף של האדמה תישאה שממה בפרק ו'. הרב ברויר נותן את כל ההקבלות בין ו' ל-א'. וכאן אני רוצה שנתבונן במשמעות המדויקת של פרק, או בבעיה שפרק א' מציב. הבעיה של פרק, שפרק א' מציב היא שארציכם שממה נראית פה, נראה פה כתיאור מציאות ולא כנבואה. הנבואה נראית פה כשימעו דבר השם קציני סדום, למה לי רוב זבחיכם. עכשיו הקטע של למה לי רוב זבחיכם, יאמר השם סבתי עולות אלים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי, כי תבואו לראות פניים יביקש זאת מידכם רמוס חצריי. וזה מקביל לעמוס, שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריח בעצרותיכם. זה ממש מקביל לעמוס. וכמובן שפטו יתום, ריבו אלמנה, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה, ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתם. זה ממש מקביל לעמוס. ואם זה בא הרב ברויר ואומר, זה שיקוף של פרק וב, ש ההיכל עצמו מזדעזע, כי אתם רומסים את חצריי. אבל התיאור הראשון, בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו וידע שור קונה ובחמור יבוס בעליו ישראל לא ידע מי לא התבונן, זה קלאסי. הוי גוי חוטא עם כבד אבון זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את השם נייצו את קדוש ישראל נזור אחר, זה קלאסי. על מתוקו עוד תוסיפו שרה, כל ראש לא חולי וכל לבב דווי מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, פצע וחבורה ומכת ראייה לא זורו ולא חובשו ולא רוקחה בשמן. ארציכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים. כדי לטעון שפרק א' נמצא במקום הזה של ימי ולו סוף עוזיה, כשיקוף של פרק וב או כפתיחת הספר, לא חשוב, צריך לטעון שארציכם שממה זה תיאור חזיוני, משהו שהנביא ראה אותו כמו בפרק וב. הוא שאל את השם עד מתי השם, והשם אמר לו עד אשר ימשאו ערים מהן יושב ובתים מהן אדם אדמה תישאה שממה. ואז הוא אומר להם, ארציכם שממה, ראיתי את זה בחזוני. אתם עוד לא רואים את זה, אבל אתם תראו. ונותרה בציון כסוכה וחרם, כמנונה במקשה כעיר נצורה. הרבה פרשנים אכן מתקשים בצדק, מפני שהתחושה פה היא שארציכם שממה זה לא תיאור נבואי, אלא משהו שהם כולם מכירים. והשאלה לכן, האם פרק א', נגיד איך הייתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין ואתה מרצחים כספך היה לשיגים סורך מעול במים שרייך סוררים חברי גנבים כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים יתום לא ישפוט ובריב אלמנה לא יבוא עליהם. זה נראה כמצב שכבר הקריסה כבר הייתה, איכה יש פה איזה איכה, כבר יש קריסה במציאות. ועד רבה, אוי ינחם מצרי וינקמה מאויביי ואשיבה ידי עלייך וצרוף כבור סיגייך ואסיר הכל בדילייך ואשיבה שופטייך כבראשונה ויצאייך כבתחילה. יש כאן יותר מאשר תחושה שישעיהו א' יש בו כבר קינה חורבנית בסגנון דומה לירמיהו. והשאלה היא, מתי אמר נביא ארציכם שממה עריכם שרופות אש? כתיאור מציאות. אם זה תיאור מציאות, זה לא מתאים לימי עוזיהו, היא אותם כלל. ופה אני בא לאחד הרעיונות המפתיעים שנמצא במלבין. הרב מרדכי לא אהב את המלבין, הוא חשב שהמלבין הוא ככה מנסה לאנוס את הכתובים על פי תפיסות מוקדמות. יש הרגשה כזאת אצל המלבים בפעמים במחמה וחמה מקומות. אני חושב שהרעיון של המלבים הוא דווקא רעיון מצוין, אף על פי שאני קורא אותו באופן יותר נועז ממה שהמלבים העלה בקצה דעתו. המלבים אומר שהנבואת ישעיהו פרק א' נאמרה כמה פעמים, כלומר גם בימי עוזיהו, גם בימי יותם, גם בימי אחז, וגם בימי חזקיהו. שככה הוא מפרש את הקשר בין הפסוק הראשון הפותח, הכותרת לספר, לבין הנבואה עצמה. עכשיו, זה רעיון מהמם, כי הוא מסביר בבת אחת את הפער בין שתי הכותרות של הספר. תחילת פרק א', תחילת פרק ב'. כן? כי אם זאת רק כותרת הספר, אז מספיק פעם אחת. אבל אם זאת כותרת ספציפית לפרק א', אז צריך טעם למה. והרעיון של המלבין הוא שפרק א' בישעיהו הוא נבואה מייצגת שחזרה ונאמרה כמה פעמים, ולכן היא באמת מכילה איזה תמצית של כל שליחותו של הנביא לתקופותיה של נבואתו. מה? ולכן זה מין תמצית של כל הספר. זה רעיון מדהים, שאם אנחנו קוראים דרכו את פרק א' בישעיהו, אז אנחנו מבינים כמה דברים. אחד, ארצכם שממה יכול היה להיאמר פעם אחת כתיאור חזיוני בימי עוזיהו, ופעם אחרת כתיאור מציאות בימי אחז וחזקיהו, כשזה היה באמת אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה. כשכבר הייתה לזונה היא מציאות. כן? הנביא חוזר על הנבואה באופן שהיא מוכרת לאוזן, היא כבר נשמעה, היא כבר ידועה. זה משהו שמאפיין את ישעיהו. מי שמכיר את ישעיהו אומר, עוד פעם הפרק, עוד פעם הנבואה הזאת, וואו, עוד פעם הנבואה הזאת. ועכשיו מסתכלים במציאות ורואים, כן, מה שהנביא אמר אז כתיאור חזיוני, עכשיו הוא תיאור מציאות. וזה יש כוח לאמירה הזאת, יש כוח פרשני מעניין ומרתק. ואני מוסיף דבר שעל דעתו של המלבים לא עלה. ברור למה לא. מסיבות שהרב מרדכי הסתייג מפירושו. שאם הנבואה הזאת נאמרה כמה פעמים, היא נתונה לפנינו בצורתה האחרונה. כן? כי אין סגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין שני נביאים נביאים מסגנון אחד. אותה נבואת אחרית הימים לישעיהו או למיכה, יש ביניהם הבדלים. וגם הנבואה הזאת היא נאמרה לישעיהו כמה פעמים, היא נאמרה בוורסיות שונות. ומה שיוצר את העירוב הזה של תיאור של תוכחה ופורנות עתידית לבין תיאור מציאות שכולם רואים אותה, זאת העובדה שהנבואה הזאת נאמרה, נכתבה לפנינו בגרסתה האחרונה, שאז באמת בימי חזקיהו ארציכם שממה, רכבים שרופות אש, זה, זה רואים, מסתכלים מסביב ורואים. זה כבר בימי החז רואים. ואדמתכם ונגדכם זרים אוכלים אותה, ונותרה בת ציון כסוכה וחרם, כמלונה ומקשה, כעיר נצורה. זה מקביל למה שקרה בימי חזקיהו במצור סנחריב, כשכל הארץ בידי סנחריב נשארה ירושלים. כסוכה וחרם, כמלונה ומקשה, כעיר נצורה. וכמעט כסדום היינו, אתם אומרים כסדום היינו, כי ריבונו של עולם, מה שישעיהו צועק בסוף פרק ו, עד מתי? עכשיו הם, אז הם כולם רואים את זה. נותרה רק ציון כסוכה בחרם, או בלשון שישעיהו יאמר אותה בפרקי למד. שהשם יבוא לצבוע על הר ציון ועל גבעתה, שירושלים תהיה נצורה לך עמי בו וחדריך וסגור דלתך ועדיך חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. ירושלים סגורה, ירושלים נצורה, התיאורים של ירושלים נצורה הם הנבואות של ימי חזקיהו. אז להגיד שהגרעין של התיאורים האלה נמצא בסוף פרק ו, זה מצוין, זה נראה לי אמת גמורה, שהאדמה תישאר שממה וארציכם שממה, יש קשר עמוק ביניהם. אבל אצל הרב ברויר זה פשוט, אחד לאחד. שהיה הוא ראה את מה שראה כמתואר בפרק ו, והלך ואמר לעם את פרק א', ואז ארציכם שממה, זה רק חזיוני, הם לא רואים מזה כלום. נותרה בת ציון כסוכה וחרם, מה זה אומר בימי עוזיהו לעם? זה לא אומר להם כלום. להגיד להם תיאור צבא אשורי מסתער, זה כן אומר להם משהו. כי כל הצבא שעוזיהו בנה עם המגדלים והחומות והמגינים והרמחים והחובעים וכל מה שזה, הכובעים, כל מה שמתואר בדברי הימים בית כפוו, זה מול הצבא האשורי המסתער הזה. זה אומר לאליטה הירושלמית, בוודאי זה אומר. אבל להגיד נותרה בת ציון כסוכה וחרם, כל כך ספציפי, ימי חזקיהו, אחז נצור בירושלים כסוכה וחרם, כעיר נצורה, אחז פעם אחת מול רצין לפקח, וחזקיהו פעם שנייה מול סנחריב. אז אני משתמש ברעיון של המלבים והולך עוד צעד, שהמלבים היה מעיף אותי לכל הרוחות על האמירה הזאת, כי המלבים לא מוכן לעלות על הדעת אפשרות של פער בין, כן, שהנבואה שלפנינו, אם היא נאמרה כמה פעמים לפי שיטתו, פירושו שככה במדויק, במילים האלה בדיוק, בלי תג אחד שונה, זה המלבים. ואז צריך לומר שרק הפרשנות משתנה. בתחילה ארציכם שממה זה חיזיון, ובסוף זה כבר מציאות. אבל אין דבר כזה, אין דבר כזה. אפילו עשרת הדברים, משמות לדברים, יש בדיבור שבת הבדלים לא פעוטים. אין דבר כזה שדבר השם מופיע בצורה כזאת. ולכן אני חושב שהרעיון של המלבים הוא באמת יפהפה, שנבואת פרק א' כן, אכן נבואה מייצגת, שמכילה כאילו את כל הספר, כי יש בתוכה גם ימי עוזיהו יותם, וגם ימי אחז וחזקיהו, גם האדמה תישאר שממה כחיזיון וגם כמציאות, גם חגיגות של עולות אילים וחלב מריעים ודם פרים וכבשים ועתודים וחודשיכם ומועדיכם ופריסכם כפיכם, מה שעמוס צועק כמו ישעיהו, וגם והזהרה מחרב תעוקלו, וגם אדמתכם זרים אוכלים אותה, נותרה בת ציון כסוכה וחרם ואיכה, ועד רבה ישועה, או ינחם מצרי וינקמה מאויביי, שכבר הפכו את הארץ לשממה. אם כן, ועכשיו לזה יש תוצאה מאוד מעניינת. התוצאה הפסיכולוגית שאני מכיר בישעיהו א' משנים רבות היא בדיוק זאת. אנשים קוראים את פרק א' בישעיהו ואומרים, הבנו את ישעיהו מספיק, שלום עליכם, שאר הספר אנחנו לא צריכים ללמוד, זה מיותר כבר. אלה לא המילים, אבל זאת התחושה. אתה קורא ישעיהו בהפטרת חזון, אללה, זה מספיק לכל השנה כולה, לא צריך יותר, אין כוח לעוד ישעיהו, מספיק. ושנים רבות למדתי, ראיתי איך לומדים, ראיתי איך מלמדים ישעיהו. אני אומר לכם שפסיכולוגית, מורים ותלמידים, אחרי פרק א', טק, יש איזה משהו קורה בנפש, שאין כוח לעוד משהו. זה כל כך יפה ונכון שישעיהו פרק א' היא נבואה מייצגת, היא נבואה שחזרה ונאמרה, היא מופיעה לפנינו בצורתה האחרונה, שהיא כבר מכילה את נותרה בציון כסוכה וחרם כעובדה, כציון עובדה, כאדמתכם ונגדיכם זרים אוכלים אותה כמציאות. כן? איך היא בדיוק נאמרה הנבואה הזאת כשיקוף של פרק ובים בשנת מות המלך עוזיהו, לפי הרעיון של הרב ברויר, אני משער שזה היה דומה. אבל אנחנו לא יודעים, מפני שהנבואה הזאת לא נאמרה פעם אחת, היא נאמרה כמה פעמים, אבל כל פעם בצורה קצת שונה, כדרכן של נבואות כאלה. אף פעם זה לא בדיוק, זה אין דבר כזה, זה נגיד אם המת לבעיר והמת לא בשדה יוכלו הכלבים והמת לא בשדה יוכלו אוף השמיים, נאמר, כן, שזאת נבואה קלאסית שחוזרת, נאמרה על בית ירובם, נאמרה על בית באשב, נאמרה על אחיו, המת לירובם, המת לבאשה, המת לאחיו, המת לא בשדה יוכלו אוף השמיים, כן. תראו, תבדקו, תשבו שלוש פעמים שזה נאמרה הנבואה הזאת, תראו את ההבדלים, שבדלים. הבדלים מרתקים, דקים, מעניינים, אבל הם קיימים שם. גם בין פעם אחת ראשונה ושנייה, וגם בין שתיהן לבין השלישית. יש כמה וכמה דברים ספציפיים, שהם ספציפיים לירובעם, ספציפיים לבאשה, ספציפיים לאחר. רק לשים את שלוש הנבואות האלה זו מול זו ולראות מה קורה לנבואה קלאסית שחוזרת ונאמרת. אז זה, אני חושב שהמלבין לא היה מסכים לשמוע. אולי דווקא הרב מרדכי כן, אבל המלבין לא. את זה אני מוסיף על הרעיון שפרק א' הוא שיקוף של ו'. כי הצורה של פרק א' שלפנינו היא צורה אחרונה שמכילה כבר נבואות מימי חזקיהו, מציאות של ימי חזקיהו, והיא באמת הפכה את פרק א' לפרק מייצג, פרק שמכיל את הכל, שאחריו מתחיל איזשהו סדר רצוף הגיוני זורם שמצדיק כותרת. ולכן אני חוזר ואומר למורים ותלמידים, אל תתחילו ישעיהו בפרק א', תתחילו אותו בפרק ב'. פרק א', תחזרו אליו אחרי פרק ו', או לגמרי 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 בסוף, בימי חזקיהו, אחרי למד למד א', למד ב', למד ג', שמה נחזור לפרק א'. כי הוא פרק מסכם, הוא פרק מייצג. ואם יש, תהיה לכם עוד סבלנות לשני רגעים, אז אני אנסה להראות לכם שיש דבר דומה בפרק א' בירמיהו, שהוא מכיל דברים שבראשית דרכו של ירמיהו הם לא, זה פשוט לא ייתכן. פשוט לא ייתכן. פרק א' בירמיהו מכיל את נתתיך לעמוד ברזל ולחומות נחושת. וירמיהו בימי יאשיהו לא היה נרדף. זה גם כן פרק שמכיל, הוא מין תמצית שמכיל את הכל. יש משהו דומה שם. יש שם נבואת הקדשה, אבל זה, כל הפרק כולו מכיל הרבה יותר. אז אפשר להגיד שהשם נתן מראש לירמיהו את כל תוכנית חייו. זה אפשר לומר, בהחלט, זה בהחלט ייתכן. אבל גם אפשר לומר שירמיהו פרק א' מכיל נבואה שחזרה ונאמרה כמה פעמים, והיא נתונה לנו בצורתה האחרונה. כי אין משמעות, 23 שנים אין משמעות לומר לירמיהו, הם נלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי איתך אני נאום השם להצילך, מה? מי רדף אחריו? מה? שום דבר, ימי יאשיהו, 23 שנה, בכלל זה לא 19 שנה של ימי יאשיהו. הרדיפות התחילו בימי יהויקים. והרעה מצפון, זה שלב ב', יש פה שורה של דברים בתוך ירמיהו פרק א' שמייצגים שלבים מאוחרים יותר בנבואתו. כלומר, גם ירמיהו פרק א' נותן, א', יש לו כותרת כזאת של מימי 13 שנה ליאשיהו עד צדקיהו עד גלות ירושלים בחודש החמישי, זה הכותרת לכאורה של הספר. ופרק ב' מתחיל כאילו שוב התחלה חדשה, והיא דבר השם אליי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים. יש הרי דמיון בין התחלת ישעיהו ב' והתחלת ירמיהו ב'. זה אחרית הימים, זה עתיד וזה עבר, אבל יש, בתפקוד יש משמעות דומה. ובאמת אני חושב שהתחלת הנבואה הזורמת בירמיהו, גם היא בפרק ב'. פרק א' הוא פרק מייצג, הוא פרק שנותן תמצית של הכל. ואם זאת נבואה שחזרה ונאמרה וחזרה ונאמרה וחזרה ונאמרה, אז היא מכילה בירמיהו א' גם את ההקדשה, אבל גם דברים מאוחרים יותר. זה בסדר גמור, זה פותר את הבעיות של הפרק הזה, שהוא מוזר מאוד כמות שהוא נתון. ואלא מה, אפשר לומר שמראש ככה השם נתן את התוכנית הזו, תוכנית עבודה ל-40 שנות נבואה לירמיהו כבר בראשית הדרך. זה קצת מוזר וזה קצת דחוק, אבל זה אפשרי. אני נוטה יותר למחשבה שפרק הזה כפרק מייצג באמת הוא פרק של נבואה שחזרה ונאמרה כמה פעמים, והיא נתונה לפנינו בצורתה האחרונה. וזה פותר לי גם את הבעיה של ישעיהו א' וגם את הבעיה של ירמיהו א'. ואולי יש משהו כזה אפילו ביחזקאל, כן? כי אמנם בפרק ח' הוא אומר כמו שראיתי על נהר כבר, אומר, כבר ראיתי בנהר כבר, אבל בכל זאת ההיגיון של פרק א' הוא אחרי פרק ח'. אחרי שפרק ח' מתאר את יציאת השכינה מירושלים, אז היא מופיעה לנגד עיניו של יחזקאל בגולה. מה בדיוק ראה יחזקאל בתחילת הדרך? אז אפשר לומר שהשם אומר לו מראש, תדע לך, השכינה תבוא הנה, כמו שאתם גליתם הנה. אחר כך בפרק ח' הוא מתאר לו את התהליך. זה בהחלט אפשרי, מתאים להרבה פסוקים שנאמרו במפורש שם בפרק ח', אבל עדיין יש בפרק א' ביחזקאל דברים שנראים כמאוחרים יותר. אבל ביחזקאל אני פחות בטוח בזה, ישעיהו א', ירמיהו א', אני מאוד בטוח בזה, כי בעליל יש שם דברים שהם משלבים מאוד, מאוחרים מאוד בחיי הנביא, ומנבואות הרבה יותר מאוחרות בחיי הנביא. בין שזה נאמר מראש ובין שזה כמו שאני מציע עכשיו, הנבואות האלה הן נבואות מורכבות ועמוסות וקדושות, ויש בהם משהו מיוחד מייצג, ומכאן גם אני מבין את העייפות הגדולה, העייפות הפסיכולוגית, הרגשית, שאני מגלה שנים רבות אחרי ישעיהו א', בסדר, הבנו, שלום עליכם, תודה רבה. לרוב האנשים זה מספיק עד סוף מלאכי, אתם מבינים? אנחנו לא לומדים, מבינים. מצינו. לא, לא, לא. באופן אמיתי זה עד סוף הנבואה. טוב, תהילים זה משהו אחר, משלי זה משהו אחר, איוב זה משהו אחר. נבואה, די, מצינו את נושא הנבואה הקלאסית, מספיק לנו יותר, אנחנו לא צריכים, אנחנו גם קוראים את זה בשבת חזון. זאת אומרת, אנחנו קוראים איכה הייתה לזונה אחרי שכבר קראנו ירמיהו, זאת אומרת, דישה באב. זהו, מה יש אחרי זה להגיד? רק שבדי נחמתה. רק שבדי נחמתה, זאת אומרת, מצינו את נבואות התוכחה והפורנות והחורבן. פשוט מצינו אותם. הכל בפרק אחד נתון. זה פשוט חוסם את היכולת לקרוא עוד משהו. אני חושב שאותו דבר קורה בירמיהו. אחרי שכבר יש רעה מצפון, וכבר רואים סיר נפוח, וכבר רואים את האויב בשערי העיר, וכבר רואים שרודפים את ירמיהו, והוא צריך לתת אותו לחומות, לעמוד ברזל ולחומות נחושת, ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, התחלנו נאום השם להצילך, וכל זה, כבר רואים את הרדיפות, אז מה, אז עכשיו ילך ירמיהו לעשרת השבטים להביא אותם? לאן? בשביל מה? זה פשוט, אין, אי אפשר, זה פרק א' סוגר את האופק, גם בישעיהו וגם בירמיהו. זהו, זה כן. עוד פעם
אפשר להגיד את הנשרה אומר כמו שרבים אחרים אומרים שזאת נבואה תותרת לכל הספר, ונבואה קצה שנבואה בסוף בתקיעה, ונבואה פה תותרת, אבל לא צריך להגיד שהיא נבואה שוב ושוב ושוב כמו שאמרת במה.
נכון, אפשר בהחלט לומר כך. אני אגיד לך מה, אני רואה את ההקבלות לעמוס באופן בולט מאוד בחודש ושבת קרוא מקרא לא אוכל אבן והצרה, ובעמוס זה ברור שזה חלק מתיאור חברת השפע, חברת השפע החוגגת. אז נכון שגם ירמיהו אומר את זה, ואפשר לומר את זה גם, אפשר שדברים כאלה נאמרו בימי חזקיהו, על החגיגות של חזקיהו, על הפסח של חזקיהו, זה יכול להיאמר. אבל ההקבלה לעמוס מרמזת יותר לכיוון שאני הצעתי, כן? על כל פנים, אתם מבינים את הבעייתיות של פרק א' עכשיו, אני מקווה שאתם מבינים, כי תוך כדי הדיון הזה אני חושב שצפה ועלתה הבעייתיות הגדולה של פרק א', גם בתוכן וגם בהוראה, בקריאה שלו, במשמעות הנתפסת, במשמעות של בית הכנסת, של הפטרת חזון. אגב, בלי הסיום, חותכים את זה בקטע איכשהו אפשר להיחלץ משם וללכת הביתה לעשות קידוש, כן? והפרק נגמר בצורה נוראה, בזעזוע נורא, ואין מחבא. כן, הפרק הוא הרבה יותר קשה. הוא נגמר באמת בדומה לפרק ו'. והערו שניהם יחדיו אין מחבר, אפילו יותר חמור מפרק וב, כי פרק וב נגמר בזרע קודש מצבתא, ואין פה סיום כזה. אז אני מסכים שפרק א' הוא שיקוף של פרק וב, אבל אני חושב שזה לא ממצא אותו. הוא יותר מזה, הוא נבואה מייצגת. נבואה מייצגת של נבואות התוכחה, הפורענות והחורבן של ישעיהו לאורך הדרך, שאחרי זה באמת יש רק מקום לנחמו נחמו. אני שומע אם אומרים לי הכותרת הולכת עד חזקיהו, מתחילים בנבואה שבאה מן הסוף, ואז היא הופכת להיות המייצגת בגלל שהיא בסוף. אני נוטה יותר לרעיון המורכב המרתק שהצגתי לכם. רק כשיקוף של ירמיהו, של ישעיהו וב, כנבואה חד תקופתית, זה נראה לי שזה לא הולם את הפרק הזה ואת כל מה שיש בו. כן, עוד, כן.
ישעיהו, כאילו לגבי ירמיהו, זה בניגוד לישעיהו אין פה חזרה, שכאילו מה הדברים נכונים, יש פה חזרה למלאכים עוד פעם, וגם ש...
עוד פעם.
וישעיהו באמת יש את הקטע שהמלאכים, יש את הפעמיים, כאילו יש פה איזושהי פתיחה של הקדמה, וכל דברים שכן נעצר, אבל ירמיהו זה לא דווקא, זה לא...
בירמיהו זה פחות חד, כי ויהי דבר השם אליי לאמור, אפשר לראות אותו, פסוק כזה מופיע הרבה פעמים אחר כך. זה לא בהכרח כותרת של ספר. אבל הלוך וקראת באוזני ירושלים, באוזני נשמע כהתחלת דרך מבחינת התוכן שלו. מבחינת האופי והאווירה והתוכן. מה גם שבהמשך בפרק פרקים בית ירמיהו בית ג' בעיקר ג' בימי יושיהו המלך, הוא נשלח צפונה לדבר אל שארית ישראל, לקרוא להם, ואחרי פרק א', מה יש לקרוא להם? לאן יש לקרוא להם? אין לאן לקרוא להם, זה פשוט אי אפשר. טוב, זה נכון שזה לא בדיוק זה.
לא, גם הוא מדבר שם, אומר, נכון, לא ראוי לנבואה וכו', זה לא מתאים.
אין ספק שיש שם קטע של הקדשה בירמיהו א' בהתחלה שלו. השאלה היא אם כל הפרק בא בהקדשה. זאת השאלה. וזאת שאלה דומה, הנטייה שלי, כפי שאמרתי לכם, לראות בפרק א', גם בישעיהו וגם בירמיהו, פרק מייצג, שחזר ונאמר, וחזר ונאמר ומכיל, ונמצא לפנינו בצורתו האחרונה. שזה קרוב מאוד למה שאתה אמרת כדבר יותר פשוט. כן? שהוא נאמר פעם אחת בסוף, ורק הוא צף בהתחלה, כפרק מייצג. גם התיארוך, הרי בירמיהו זה עוד יותר מפורט. מ-13 שנה ליושיהו. ויהי בימי יויקים, עד גלות ירושלים בחודש החמישי בצדקיהו, נכון? ויהי בימי יויקים, צדקיהו. זה כותרת שבנויה על כמה פסוקים, פרוסה על כמה פסוקים שמתארת את כל 40 השנה. יותר מ-40 שנה של ירמיהו. ברגע שאני מציג את הפרקים האלה כפרקים מייצגים, יש לי התחלה בשני הנביאים, יש לי התחלה זורמת. התחלה שאפשר לפתוח בה ולצאת לדרך. בצורה שיש בה שלב אחרי שלב, והיא נתפסת והגיונית ומובנת. אני בשום אופן לא חש אחרי פרקים ב' ג' ד' בישעיהו את אותה תחושת מלאות שיש מפרק א'. מה עוד נשאר לנו? להגיד משהו אחרון על קדוש, קדוש, קדוש. מה שהסברתי זה קדוש, 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 זאת אומרת נשגב, עולה לשמיים, מרום וקדוש אשכון. כמו שהוא עצמו מפרש, השמיים כיסי בארץ אדום רגלי, איזה בית, קדוש מתרומם, עולה אל, אל, אל מעבר לתפיסה ואל מעבר למציאות. תרגום יונתן לא פרש ככה. תרגום יונתן הולם את התפיסה הסטטית של פרק ו', שהיא התפיסה של רובם. והוא אומר, למה קדוש, קדוש, קדוש? שלוש פעמים קדוש. קדוש בשמיים, קדוש בארץ, והקדוש השלישי, קדיש לעלם ולעלמי עלמיה. איך את זה מבינים? קדוש בשמיים, קדוש בארץ, קדוש בכל העולמות. נכון? ככה מבינים? ככה מבינים? ככה מבינים. קדוש בשמיים, קדוש בארץ, קדוש בכל העולמות. אלא שעולם בלשון מקרא פירושו זמן יותר מאשר מרחב, וההבנה הזאת הרווחת כל כך בהתבוננות הקבלית והנסתרת שהוא קדוש בכל העולמות, היא הבנה סטטית. עולם במשמע המקראי הוא בדרך כלל זמן, ואני חושב באמת שפירוש דברי יונתן בן עוזיאל על הקדושה הוא קדוש בשמיים, קדוש בארץ, קדוש בהתגלותו בזמן, בכל הזמנים, היינו בהיסטוריה. זה דבר שעליו עכשיו צריך לפתוח סמינר, עכשיו ימי עיון, יום עיון יותר מאחד. תארו לכם שעכשיו מעמידים פה שני דוברים, אחד ידבר בשם התפיסה ההיסטורית של התגלות השם בהיסטוריה, ואחד ידבר בשם התגלות השם בעולמות, במובן שהתפיסות המיסטיות נוטות אליה, להתבוננות המיסטית. בכל העולמות, בכל העולמות, בכל העולמות, בכל העולמות. בין תפיסה היסטורית של הנבואה לבין תפיסה מיסטית של הנבואה. ידברו, אפשר להזמין, כן, אפשר להזמין שתי דמויות, אחת שקוראת את המקרא, קריאה, את הנבואה, קריאה היסטורית, איך קדושת השם התגלה בהיסטוריה, האבות, יציאת מצרים, נכון? רבי יהודה הלוי, לבין התפיסה המיסטית של איך קדושת השם התגלית בעולמות, כמו שהם, כמו שהם נגלים לעיני הצופה המתבונן בעולמות עליונים כשהשם פותח לפניו את העולמות האלה. והתפיסה המיסטית היא כמעט תמיד א-היסטורית ואפילו אנטי-היסטורית. זה לא מקרה, אם יעמוד פה חוקר קבלה הוא יגיד לכם גם בדיוק איפה התפיסה המיסטית צפה ועולה אחרי חורבנות גדולים, וזה לא חשוב עכשיו אם זה חורבן ירושלים או זה גירוש ספרד. תשעה באב של גירוש ספרד הוליד גל של נטייה אל המיסטיקה. אז בסוף יום עיון כזה או שניים או שבוע, אפשר למלא בזה שבוע, תאמרו לי. אני הייתי שם על השולחן את הדיון הנוקב ביותר שצריך לנהל אותו היום, חזרה בתשובה או חזרה בשאלה? ציונות או קבלה? כך. ואז יהיה רעש גדול. זה יביא רעש גדול. ואני הייתי שם את זה באור. ושאחר כך יבואו ויגידו, מה יש? זה לא מוכרח להיות סותר. אפשר גם וגם. שיגידו. אבל קודם שיראו את התופעה, אין לי שום ספק שהנטייה היום אל המיסטיקה מכילה בתוכה יותר מגרעין של ייאוש מן הציונות. שיש איזו הרגשה של איזה ביתה של תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי, די, נו, מה זה באמת? באמת אתה רוצה להגיד לנו שזאת גאולה? זאת, המדינה הזאת, עם כל מה שיש בה. זה לא, זה לא, זה לא באמת. אז לאן נמלט? לאן נברח? המדינה אפשרה לנו לבנות פה עוצמה וקיבוץ גלויות ומשהו שלא היה אף פעם בהיסטוריה. זה נכון, אבל גאולה? זה לא מה שחשבנו וקדימינו וקיווינו וחלמנו וציפינו. הייאוש הזה. והייאוש הזה מוליך אנשים חזרה לרבי נחמן ולאומן ולמחוזות מיסטיים כאלה ואחרים. כי באמת לאן נמלט? אם אנחנו לא בנתיב של גאולה או לא בטוח, ועכשיו זה לא משנה אם זה חורבן ימית או חורבן גוש קטיף או מה בדיוק, או החברה הישראלית כמו שהיא נראית, או הציפיות הגבוהות מהמושג גאולה, זה המון דברים ביחד. יש בריחה מפורשת של חלקים בחברה הישראלית אל המיסטיקה, בין אם דרך חזרה בתשובה במובן הדתי של חזרה לקיום מצוות, ובין אם עוקפים את זה ישר למיסטיקה, הולכים ישר, אפשר ללכת לקברי צדיקים גם בלי לקיים מצוות, אפשר לנסוע לאומן גם בלי לחזור בתשובה ממש, אפשר לחזור להתרפק על רבי נחמן, לחזור להתרפק על סיפורי צדיקים. חברים, יש לי סיפורי צדיקים בלי סוף בארץ הזאת. למה צריך לחזור למזרח אירופה? חוזרים חזרה למזרח אירופה כי יש בה אידיאל, יש משהו אידיאלי במזרח אירופה, בחסידות, משהו אידיאלי. אם היינו מביאים הנה את גדולי האדמו"רים, שואלים אותם אם בעולם שלכם היה משהו אידיאלי, הם היו מכים אותנו. הם היו זורקים אותנו בכל הרוחות. אתם מבינים? תקחו את הרימות העיתונים שמדפיסים לשבתות לבתי הכנסת, עיתוני בתי הכנסת, כן? שמפרנסות הרבה אנשים בפרסומות שלהם ובכל זה. שאני לא הייתי מכניס את זה לאף בית כנסת, כן? תמצאו לי שם את הפרעות של מזרח אירופה. תראו לי שם את קישינב. תראו לי שם את האימה של ציפייה לבוא הרוצחים. אין. זה אידיאל. זה לחזור לחלום את העולם היפה והקסום שהיה לנו במזרח אירופה, קדחת בצלחת, לא היה לנו שם כלום. שקר וחזר. זה הכל מין אומן כזה. כן, מיסטי. בלוף. אם אי פעם היו פרעות, זה רק כי הצדיק הציל משהו בתפילתו. אם הייתה שואה, זה רק כי ספר תורה ניצל באיזה אופן. אין שם בכל העיתונים האלה של השבת, אין שם שום דבר רע וקשה ונוקב ואסוני וכל כל מה שהיה נחלת היהודים במזרח אירופה, שאי אפשר להמשיך לחיות שם, לא קיים בתיאורים האלה. הם תיאורים שקריים בליל, וזה מכוון, זה לא מקרה, זה אלטרנטיבה לציונות. כי הציונות החזיבה. ואמרו את זה הרי כבר בהתחלה. אני זוכר שהרב שח אמר את זה בנאום הגדול שלו ביד אליהו. מה? הבטיחו לנו ערים וגבעות, ומה מה קרה? אנחנו עושים את רצונה של אמריקה. יש פה ייאוש עמוק מהגאולה. הייאוש הזה מוליד בריחה למיסטיקה. אם הקדיש השלישי, קדיש בשמי מורה, מה הקדיש על הרע ובל דבורתי, קדיש כללם ולעלמי הלמיה, אם הוא היסטוריה, התגלות בהיסטוריה, היינו מרבי יהודה הלוי עד הרב קוק, תפיסה היסטורית, הבאת המיסטיקה אל ההיסטוריה, או הפוך. תפיסה סטטית של עולמות סטטיים ופלאי עולמות שמתגלים לעיני הצופה בעולם ההיסטורי, שמה שקורה בפוליטיקה הוא לא רלוונטי. אני אגב בעניין הזה הרב מרדכי ואני באותו צד של המתרס. הוא ציוני, הוא איש ציוני, ציוני במובן הזה שהוא רואה את דבר השם מתגלה בתוך המציאות ההיסטורית. מפורש, יש לו אמירות ציוניות מדהימות, יש לו מאמרים יוצאים מגדר הרגיל, שהלוואי שהיו לומדים אותם. אבל שם אנחנו באותו צד של המתרס. האווירה, אווירת ההגות הרוחנית ששוררת כאן, במיוחד בציבור הדתי, היא פוסט-ציונית. היא פוסט-ציונית. אנחנו כבר מיצינו את הציונות, אנחנו כבר מחפשים משהו אחר. משהו יותר רוחני, משהו יותר מזוקק, משהו יותר יפה. וואו, אין לי כוח לזה, זה מציא אותי מדעתי הדבר הזה. פשוט מציא אותי מדעתי. אבל מה לעשות, אנחנו עוד באמצע קיבוץ גלויות, כל אחד רק יחשוב מאיפה באו סבא וסבתא. מה אתם מדברים, איפה אתם חיים? לא, אז זהו, אז זה פשוט צריך לעשות סמינריון מסודר על השאלה של למה שלוש פעמים קדוש, והאם הקדושה המשולשת מכוונת להיסטוריה? כן, זה רבי יהודה הלוי. קלאס, גלות השם בהיסטוריה. יש בריאה, שמיים וארץ. זה כבר מכיל את כל העולמות של הקבלה. והקדוש השלישי הוא על ההיסטוריה. ואז אני מבין את הקדושה, נכון? במקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. פה, בתוך מציאות היסטורית, ימלוך השם לעולם עלייך ציון לדור ודור. לא בעולמות עליונים, בשום אופן לא. לא בעולמות עליונים ולא בבתי עלמים, ובטח לא בקדושים אשר בחול. עד כאן. Thank you.